פרשת שבוע, פרשת קורח, בפרק ט"ז, פסוק כ"ח. ויאמר משה, בזאת תדעון כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם יפקד עליהם, לא השם שלחני. ואם בריאה יברא השם ופצתה האדמה את פיה, ובלעה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה, וידעתם כי נייצו האנשים האלה את השם. ואי כחלותו לדבר את כל הדברים האלה, ותיבקע האדמה אשר תחתם, ותפתח הארץ את פיה וכו'. אז משה רבנו אומר, ויאמר משה, בזאת תדעון כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. אומר הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ג', הלכה ו', ואלו הן שאין להם חלק לעולם הבא, אלא נחרטים ועובדים ונידונים על גודל רשעם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים. דבר נורא. זאת אומרת, מי הם שאין להם חלק לעולם הבא, אלא נחרטים ועובדים ונידונים על גודל רשעם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים? המינים והאפיקורסים והכופרים בתורה והכופרים בתחיית המתים וכו'. יש כאן רשימה של דברים. מה נקרא לכפור בתורה? אז אומר הרמב״ם בהמשך בהלכה ח', שיש כמה אופנים שנקרא כופר בתורה. הראשון, האומר שאין התורה מעם השם. אפילו פסוק אחד, אפילו תיבה אחת, אם אמר משה אמרו מפי עצמו, הרי זה כופר בתורה. מי שאומר על, אפילו על מילה אחת מהתורה, שמשה רבנו אמר את זה מליבו, מעצמו, זה נקרא כופר בתורה. זה מה שכתוב לנו כאן בתורה, שמשה רבנו אומר להם, ויאמר משה, בזאת תדעון כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. כל דבר ודבר שבתורה זה לא דברי משה, זה דברי השם אל משה רבנו. ואם אדם אומר על מילה אחת בתורה, מילה אחת לא יותר, שמשה אמר את זה מפי עצמו ולא מדבר השם, אז כבר זה נקרא כופר בתורה, שאין לו חלק לעולם הבא, רחמנא ליצלן. טוב, הנמצאים כאן ודאי שכולם מאמינים באמונה שלמה שכל התורה זה מהשם יתברך למשה, לא חשודים חס וחלילה על כפירה. אבל יש פרט שבו תמיד יש לנו מה להוסיף, להתחזק. אנחנו צריכים לדעת, לא רק שכל מילה בתורה השם יתברך אמר את זה למשה רבנו, אלא האור הרוחני של דבר השם ממשיך לעולם להיות בתורה. כשאנחנו לומדים את התורה, אנחנו מתחברים לאור הרוחני של השם יתברך שנמצא בתורה הקדושה. זה מכלל כוונת מה שכתוב ברמב"ן בהקדמתו לתורה, שכל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. יש לזה כמה כוונות למאמר הזה, אבל זה אחד מהכוונות. שמות הקודש יש בהם אורות רוחניים עצומים עם כוחות אדירים. בכל אות ואות וכל מילה ומילה בתורה יש אור השם, שבשעה שאנחנו לומדים את התורה האורות הרוחניים האלו של השם יתברך שנמצאים בתוך התורה, האורות הרוחניים האלו מתחברים לנשמה שלנו. וכשבאו אנשים במעשה קורח לכפור בתורה מלומר שהיא דבר השם, באו לטעון שיש חלקים שבתורה שמשה רבנו אומר אותה מדעתו, אז הקדוש ברוך הוא נתן להם עונש נדיר, כמו שכתוב היי כחלותו לדבר את כל הדברים האלה, ותיבקע האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקורח ואת כל הרכוש. ומשה רבנו כבר לפני שזה קרה הודיע שזה מה שיקרה, כמו שכתוב היום אומר משה, בזאת תדון כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מליבי, אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל האדם ייפקד עליהם, לא השם שלחני. ואם בריאה יברא השם ופצתה האדמה את פיה ובלעה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה וידעתם כי נעצו האנשים האלה את השם. למה דווקא העונש הזה? יש מפרשים שהכוונה על פי מה שאומרת הגמרא במסכת שבת בפרק 9 על מה שכתוב בחומש בראשית, במעשה בראשית, בכל יום כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, אחרי זה ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, וכן הלאה בכל הימים עד ליום השישי, שם כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. בכל הימים כתוב בלי אי הידיעה, יום אחד, יום שני, ביום שישי כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. למה יש כאן היי הידיעה? אומרת הגמרא במסכת שבת פרק 9 שזה בא ללמד על יום השישי הידוע, שישה בסיוון, שבו ניתנה תורה לישראל, שהקדוש ברוך הוא כבר ממעשה בראשית עשה תנאי עם מעשה בראשית עם העולם, שהקדוש ברוך הוא עשה תנאי עם העולם שאם עם ישראל יקבלו את התורה אז העולם יתקיים, ואם עם ישראל לא יקבלו את התורה העולם לא יתקיים. פירוש הדברים שהשורש, יש אורות רוחניים של התורה בעולם, השורש של החיות של כל העולם זה הרוחניות שבאה מהתורה הקדושה. האורות הרוחניים של התורה, כתוב הקדוש ברוך הוא מחיה את כל מה שיש בעולם, כמו שאנחנו אומרים בתפילה בבוקר, אתה השם לבדך, אתה עשית את השמיים, שמי השמיים בכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם. החיות של כל מה שבעולם זה הקדוש ברוך הוא נותן את החיות. ואיך הוא נותן את החיות? דרך האורות הרוחניים שנקראים תורה, שבהם האורות האלו מלובשים בתורה הקדושה. לכן כל הקיום של כל העולם כולו תלוי בתורה הקדושה. כעת כשבאים קורח ועדתו ומורדים בתורה, אומרים שהתורה הזאת זה לא מהשם יתברך, הם מנתקים את עצמם מהחיות הזאת שבאה מהתורה הקדושה. וכיוון שהם מנתקים את עצמם מהחיות הזאת של התורה הקדושה, אין להם מקום בעולם. כיוון שהם באים לעשות מלחמה נגד העניין של האורות של התורה, אין מלחמה יותר גדולה באורות האלו מלנסות לשכנע את עם ישראל שהתורה לא ניתנה מהשם יתברך. אז אין להם יכולת להיות בכלל בעולם. ואז ממילא, ותפתח ארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקורח ואת כל הרכוש. וכמה שאדם יותר מתחבר אל התורה הקדושה, אז יש יותר אור השם בתוך נשמתו. ואם יש יותר אור השם בתוך נשמתו, אז ממילא יש יותר חיות לאדם הזה. זה היה השבוע, השבוע האחרון של חודש סיוון, כתוב בשולחן ערוך באור החיים סימן תף קופי, שבקפה סיוון זה היום שבו נהרגו רבי ישמעאל כהן גדול ורבן שמעון בן גמליאל ורבי חנינא סגן הכהנים. ובכף זין סיוון זה היום שבו נשרף רבי חנינא בן טרדיון וספר תורה עמו. הגמרא במסכת עבודה זרה בדף י"ח עמוד א' מספרת איך היה עניין הריגתו של רבי חנינא בן טרדיון מהרוגי מלכות. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא שבאותו הדור גזרו הרומאים הריגה על מי שיעסוק בתורה, ורבי חנינא בן טרדיון לא התחשב בגזרה שלהם והיה מקהיל קהילות ברבים ומלמד תורה והיה עם ספר תורה בחיקו. באותם הימים חלה רבי יוסי בן קיסמא את חוליו האחרון. הלך רבי חנינא בן טרדיון לבקר אותו. אמר לו רבי יוסי בן קיסמא, שמעתי עליך רבי חנינא שאתה מקהיל קהילות ברבים ומלמד תורה. אתה לא יודע שהאומה הזאת הרומאים הורגים על זה? ואם תאמר הם לא יצליחו, אתה רואה שנתנו להם מהשמיים כוח, הם החריבו את בית המקדש, שרפו ההיכל, הרגו את הצדיקים, הרגו את החכמים, אז איך אתה עושה את זה? אמר לו, תמהני אם לא ישרפו אותו עם ספר תורה עמו. אמר לו רבי חנינא בן טרדיון, מהשמיים ירחמו. אמר לו רבי יוסי בן קיסמא, אני אומר לך דברים של טעם ואתה אומר לי מהשמיים ירחמו. המשיך רבי חנינא בן טרדיון בדרכו. לא עברו ימים רבים ורבי יוסי בן קיסמא נפטר, ואז הלכו השרים של רומי ללוות אותו בדרכו האחרונה. וכשהם חזרו הם מצאו את רבי חנינא בן טרדיון מלמד תורה עם ספר תורה, ואז הם הוציאו אותו להריגה בשריפה עם הספר תורה. יש כאן שאלה לשאול רבי יוסי בן, שני שאלות. שאלה ראשונה, רבי יוסי בן קיסמא אומר לרבי חנינא בן טרדיון שבצורה הזאת שהוא עושה הוא יהרג, ישרפו אותו עם הספר תורה. עונה לו רב חנינה בן טרדיון, מהשמיים ירחמו. אומר לו רב יוסי בן קיסמא, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי מהשמיים ירחמו. אז זאת אומרת, הוא טוען כנגדו, אני לא אומר לך דברים בהיגיון, ואתה עונה לי תשובה שלא מספיקה על זה. הרי מהשמיים נתנו להם כוח, הם הרגו כבר הרבה צדיקים וחסידים, החריבו את בית המקדש, שרפו ההיכל. אז למה רבי חנינא בן טרדיון לא מציית לו? למה הוא ממשיך? זו שאלה אחת. אבל שאלה שנייה, יש לשאול לצד שני, למה רבי יוסי בן קיסמא קורא לדברים שלו דברים של טעם, הדברים ההגיוניים? רעד רבה, למדנו במשנה במסכת אבות בפרק שישי, אבא רבי יוסי בן קיסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגש אותי אדם אחד ואמר לי, רבי, מאין אתה? אמרתי לו, מאיר שכולה חכמים וסופרים. אמרתי לו, רבי, רצונך שתדור עמנו ואני אתן לך 1,000,000,000,000 של כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות. אמרתי לו, אפילו אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, אין נידר אלא במקום תורה, שאין מלווין לו לאדם לבית עולמו לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומצוות בלבד. אז אם רבי יוסי בן קיסמא מסביר לאותו אדם, כל ענייני עולם הזה הבל לעומת התורה הקדושה, שהיא הדבר היחידי שעומד לעולם הבא, אז מה הטענה שלו על רבי חנינא בן טרדיון? מה הוא אומר לרבי חנינא בן טרדיון, שהוא עתיד להפסיד את החיים שלו, אבל זה להרג על קידוש השם עבור לימוד התורה? אז מה הוא מפסיד? הוא רק מרוויח. אז יש שתי שאלות. שאלה ראשונה, איך שהגמרא איך שנראה מלשון ראש של רבי יוסי בן קיסמא, מלשון הגמרא, שרבי יוסי בן קיסמא מדבר פה את ההיגיון ורבי חנינא בן טרדיון מדבר נגד ההיגיון, אז למה רבי חנינא בן טרדיון נשאר בדרכו? אבל שאלה שנייה לצד שני, למה רבי יוסי בן קיסמא נוקט שההיגיון בצד שלו, כשלכאורה צודק הצד השני? אבל הכוונה של הגמרא היא כזאת, הוויכוח בין רב חנינא בן טרדיון לבין רבי יוסי בן קיסמא לא היה האם להעדיף את התורה או להעדיף את החיים, לא זה היה הוויכוח ביניהם. שניהם חיפשו עצות איך בדור כזה קשה של גזרות ושמדות, איך להעביר את התורה לדור הבא. זה שניהם חיפשו עצה על הדבר הזה. רב חנינא בן טרדיון אמר, העצה שלו זה להקיל קהילות ברבים וללמד את התורה, ואם יתפסו אותו הרומאים, יתפסו. רבי יוסי בן קיסמא אמר לו, זה לא הדרך להעביר את התורה לדור הבא. כמה זמן אתה תוכל ככה להחזיק מעמד? שבוע, שבועיים, ואחרי זה מה יהיה? יותר טוב ללמד תורה במקלטים, במחבואים, ואז הם לא יתפסו אותו, יוכל הרבה שנים להמשיך ללמד תורה. אלא מה יש בעיה? שבמקלטים, במחבואים, אפשר להכניס הרבה אנשים, גם צריך לעשות את זה בסוד, אז ללמד את התורה לציבורים קטנים מאוד מאוד. ואילו בצורה שרב חנינא בן טרדיון הולך בפרסיה, אפשר ללמד תורה לאלפים, לרבבות. אז יש פה שתי דיון, מה עדיף? האם עדיף ללמד לאלפים ורבבות תקופה קצרה, או עדיף ללמד לציבור קטן, אולי לבודדים, אבל אפשר הרבה שנים? זה היה פה נקודת הוויכוח ביניהם. לא היה הוויכוח מה לחפש, האם לחפש תורה או לחפש עניינים של עולם הזה. ודאי לחפש את התורה, השאלה באיזה דרך יותר טוב לנהוג, איך באיזה דרך יצליח יותר להעביר את התורה לדור הבא בדור של גזרות ושמדות. זה היה הבדלי השיטות בין רבי חנינא בן טרדיון לרבי יוסי בן קיסמא. אמר לו רבי יוסי בן קיסמא, תחשוב בהיגיון, בדרך שאני אומר אפשר להגיע יותר חזק, אפשר, נכון, רק לציבורים קטנים, כי זה צריך להיות במקומות מחבור ובסוד, אבל זה יכול להיות הרבה שנים. אמר לו רבי חנינה בן טרדיון, מהשמיים ירחם, ומה הכוונה? אמר לו רבי חנינה בן טרדיון, תדע לך, בין בדרך שהוא מציע ובין בדרך שהוא מציע, בשני הדרכים, בדרך הטבע אי אפשר להעביר את התורה לתור הבא ככה. בכאלו גזרות ושמדות, בדרך הטבע התורה הייתה עתידה להתבטל. אלא שיש לנו הבטחה אלוקית מהשם יתברך בתורה, כי לא תשכח מפי זרעו, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת דף קוף למתחת עמוד ב', שכשנכנסו רחמי ישראל לקרן ביבנה אמרו, עתידה התורה שתשתכח בישראל, אמר להם שום ברוחי חס וחלילה, לא תשכח תורה מישראל, שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו. יש הבטחה מהשם יתברך שהתורה לא תשכח, וההבטחה הזאת עובדת בצורה למעלה מהטבע. בדרך הטבע כבר הייתה משתכחת התורה מישראל. עכשיו כשאנחנו באים על הקיום של ההבטחה למעלה מהטבע, כמה שאנחנו נשתדל יותר, אז ההבטחה הזאת תפעל בצורה יותר מרובה. אומר לו רבי חנינה בן טרדיון, כיוון שאנחנו צריכים לסמוך על מהשמיים ירחמו, על ההצלחה למעלה מדרך הטבע, מה מביא את זה? מסירות נפש. אתה עושה חשבון איזה משני הדרכים יותר טובים ללמד תורה לדור הבא, האם זמן קצר להמונים או זמן מרובה לציבורים קטנים. יש מקום לכאן ולכאן, אני מבין אותך, אני מבין גם את הכיוון השני, אבל כל זה היה נכון אם היינו דנים על העברת התורה מדור לדור בדרך הטבע. אבל בדרך הטבע שני הדרכים האלו לא יכולים להחזיק מעד. הדרך של לפרסיה להמונים, כי זה קצת זמן, הדרך לציבורים קטנים, כי רוב הציבור יהיה מנותק מהתורה. אז על מה אנחנו צריכים לסמוך? על ההבטחה האלוקית, כי לא תשכח מפי זרעו, שההבטחה הזאת עובדת למעלה מדרך הטבע. אם על זה אנחנו, אם הולכים פה להשתמש בכוחות אל-טבעיים, מה הדבר שהכי מביא את הכוחות האל-טבעיים? מסירות נפש. למה? כי טבעו של עולם שהדבר הכי יקר לאדם זה החיים. כשהולך רבי חנינה בן טרדיון ומקריב את החיים שלו עבור ללמד תורה, זה נקרא מסירות למעלה מדרך הטבע. כשהוא עושה מסירות נפש למעלה מדרך הטבע, כשהוא עושה מסירות למעלה מדרך הטבע עבור התורה הקדושה, אז גם מהשמיים נותנים יותר ויותר ישועות למעלה מדרך הטבע, להצליח להעביר את התורה לדורות הבאים גם בגזרות כאלו קשות. מה הדברים האלו נוגעים לנו למעשה? הרי היום ברוך השם אין לנו גזרות כאלו שמי שלומד תורה הורגים אותו, מי שמלמד תורה הורגים אותו. אבל צריך לדעת, נחשוב בהיגיון, מאיפה הגיע לרומאים השיגעון הזה שהם נטו כאלו גזרות, מי שלומד תורה הורגים אותו, מי שלומד תורה הורגים אותו, מי שמלמד תורה הורגים אותו. מאיפה הגיע להם כאלו גזרות של רשע ושיגעון? התשובה היא, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם כוחות רוחניים לשני כיוונים. יש כוחות הקדושה, סיטרא דקדושה, ויש רחמנא ליצלנא סיטרא אחרא. הסיטרא אחרא התלבש ברומאים, הסיטרא אחרא התלבש ברומאים. הסיטרא אחרא התלבש ברומאים, וזה נתן להם את הרעיונות המשונים, את כל הטירוף הדעת הזה לעשות כללים שמי שלומד תורה או מלמד תורה כך הם היו עושים לו. צריך לדעת, לצערנו הגדול, הסיטרא אחרא לא התבטל מן העולם, הוא רק שינה את הדרכים שלו. במקום בדרכים כאלו של גזרות ושמדות, במקום זה הוא הולך בדרכים של פיתויים, כל מיני דרכים לפתות רחמנא ליצלן, את האנשים לעבירות. ואמר על זה רבנו החזון איש זצ"ל, הסכנה מהפיתויים היא יותר גדולה מהסכנה מהגזרות. למה? כי כשיש גזרות, בן אדם יודע זה אויב. כשהוא יודע שזה אויב, אז הוא נלחם. נשאר רק השאלה כמה הוא מנצח במלחמה. אבל כשזה בא בדרך של פיתויים, הבן אדם לא מבין שזה אויב, ואז הסכנה היא גדולה מאוד. ואנחנו צריכים לדעת, יש סתרה אחרא וסתרה אחרא קשה מאוד, שמפתח חס וחלילה השם ישמור לעבירות, ואנחנו צריכים להילחם בזה, ואנחנו צריכים שיתנו לנו מהשמיים סייעתא דשמיא למעלה מדרך הטבע. כי אם רק מה שבדרך הטבע ניתן לנצח את הסתרה אחרא, זה ניצחונות שהם לא מספיקים. כדי לנצח בצורה שתישאר בידינו התורה בשלמותה, בקדושתה, אז אנחנו צריכים לזה סייעתא דשמיא למעלה מדרך הטבע, מכוח ההבטחה האלוקית, כי לא תשכח מפי זרעו. ואיך זוכים אל הסייעתא דשמיא הזאת למעלה מדרך הטבע? על ידי מסירות נפש לעבודת השם למעלה מדרך הטבע. מה זה מסירות נפש למעלה מדרך הטבע? בזמנו של רבי חנינא בן תרדיון, שהגזרות היו גזרות הריגה, אז המסירות נפש היה שרבי חנינא בן תרדיון מסר את עצמו להריגה. אבל בימינו, שזה סוג אחר, זה פיתויים, אז המסירות נפש זה להתרחק מכל דבר שמפתה לעבירה, מכל דבר שמקרב לעבירה, להתרחק, אפילו אם זה על חשבון לוותר על הרבה דברים שקשה לבן אדם מאוד לוותר עליהם. אדם רוצה ללכת, מאוד רוצה ללכת לאיזה אירוע, אבל הוא יודע שבאירוע שמה יש פריצות, או אפילו שמה בסדר, אבל בדרך לשמה, וכן הלאה וכן הלאה, כל מיני מציאויות וכל מיני הזדמנויות שמזדמנים לבן אדם, שבשביל לשמור על עצמו בקדושה, בשביל לשמור על עצמו בטהרה, הוא צריך לוותר על הרבה דברים, ולפעמים הדברים האלו הם קשים מאוד לוותר עליהם, ולפעמים מנסים לפתות אותו, כמעט להכריח אותו, והבן אדם מתעקש על שלו בכל הכוח, מוותר על הכל עבור הקדושה והטהרה. זה המסירות נפש, ומסירות נפש ללימוד התורה. גם כשבן אדם קשה לו ללמוד, אם זה קשה לו ללמוד בגלל שאין לו חשק, אם זה קשה לו ללמוד כי יש לו כל מיני הפרעות, אם זה כל מיני סוגים שונים ומשונים של הפרעות שיש מלימוד התורה, המכנה המשותף בהכל, שהסתרא אחרא נלחם חס וחלילה להוציא את האדם מלימוד תורה. והאדם צריך בשביל זה סייעתא דשמיא למעלה מדרך הטבע, מכוח ההבטחה כי לא תשכח מפי זרעו. וכמה שאדם יותר מוסר נפש על התורה למעלה מדרך הטבע, ללמוד גם כשקשה ללמוד, להתאמץ, כמובן צריך לשמור על הבריאות, אני לא מדבר על חשבון על שאדם בצורה שמזיקה לבריאות, אבל עד כמה שהבריאות מאפשרת להתמסר ללימוד התורה בכל הכוח, כל דקה שאפשר ללמוד, כל שעה שאפשר ללמוד, כל יום שאפשר ללמוד, כל שבוע שאפשר ללמוד, לנצל את הזמן ללימוד התורה. ולא רק ניצול הזמן, ניצול הכוחות, ללמוד עם כל הלב, עם כל הריכוז. כשבן אדם כך עושה, אז הוא מקבל סייעתא דשמיא למעלה מדרך הטבע, בין להינצל מהפרעות ללימוד התורה, ובין להצליח בלימוד התורה להצלחה למעלה מדרך הטבע. זה העניין שיש לנו ללמוד מהעניין של הרוגי מלכות, איך שהם מסרו את הנפש עבור ללמוד תורה, עבור ללמד תורה לעם ישראל. כשאדם באים לו ניסיונות על התורה הקדושה, יעשה חשבון, זה ניסיונות יותר קשים משהיה לרבי חנינא בן תרדיון, או יותר קלים. זה ניסיונות יותר קשים משהיה לרבי ישמעאל כהן גדול, או יותר קלים. מסופר במדרש אלה הזכרה, יש מדרש שמדבר על 10 הרוגי מלכות, זה המדרש אלה הזכרה. מסופר שם על רבי ישמעאל כהן גדול, שכשהוציאו אותו להריגה, הרגו אותו במיטה קשה, הפשיטו את אור פניו מעליו רחמנא ליצלן. אז כתוב שמה, עוד כשהוא היה חי, הפשיטו את אור פניו מעליו. כל כך זה סמל האיסורים, עד שהגמרא אומרת במסכת ברכות בפרק תשיעי, שמי שרואה את רבי שמעאל בחלום, זה חס וחלילה סימן לאיסורים, צריך להתפלל להשם להינצל מאיסורים. אומר רש"י, למה? כי עבר עליו איסורים קשים ומרים, להפשיט אור פניו של אדם בחיים. אז כתוב שם במדרש אלה הזכרה, שכשהפשיטו את אור פניו הוא היה שותק, הוא לא היה צועק. רק כשהגיעו למקום של תפילין בראש למעלה, אז הוא התחיל לצעוק. שאלו אותו, עד עכשיו לא צעקת, עכשיו אתה צועק, מה קרה? הוא אמר להם, לא על עצמו הוא צועק, אלא על מצוות תפילין שלוקחים ממנו הוא צועק. פירוש הדברים, הם היו נוהגים כמו הדרך של החסידות להניח תפילין כל היום, דרגה גבוהה מאוד. יש כמה שיטות בפוסקים ברמת החיוב לעשות ככה, ביור הלכה בלכות תפילין מביא את זה, אבל כל השיטות זה לכל הפחות מידת חסידות חשובה מאוד. אז כך הם היו עושים, ושעה שהורגים אותו, אחרי שהוא ימות הוא פטור מכל המצוות, אבל כל עוד שהוא חי עוד יש לו מצוות. אז עכשיו יוצא שברגע האחרון לחייו מפסידים לו לרגע אחד מצוות תפילין, שתלשו לו את האור משם. על זה הוא צעק יותר מאשר על החיים שלו. עד כדי כך היה החשיבות של מצווה אצל התנאים הקדושים, שעל האיסורים האיומים, על זה שהורגים אותו, הוא לא צועק. עכשיו, על מה הוא כן צועק? על זה שמפסידים לו את מצוות תפילין לרגע, ברגע האחרון של החיים. על זה הוא צועק. כמה אנחנו צריכים ללמוד מזה, כמה הערך של כל מצווה, כמה הערך של כל רגע להיות מחוברים לתורה הקדושה. היה אמר רילביסקין, היה בסופיה בעשרות שנותיו האחרונות גם פה בירושלים, אז הוא אמר, רבנו אמר רילביסקין זצ"ל, אמר, רגע אחד לחיות לא כרצון התורה, יותר טוב מזה זה למות. זה מה שאצל רבי שמעאל כהן גדול, שעל ה... הוא מפשיטים לו את אור פניו והכל בדרך להוציא אותו להריגה והוא שותק, אבל כשמפסידים לו מצווה לרגע, על זה הוא כבר צועק בצעקות איומות ונוראות. זה צריך ללמד אותנו כמה להתאמץ על כל מצווה, כמה להתאמץ על כל רגע של עבדות להשם יתברך, בכל דבר של עבדות להשם יתברך, בפרט בלימוד התורה, שזה המצווה התמידית והתדירה כל הזמן, כמו שכתוב, והגית בו יומם ולילה, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. להיות מחוברים לתורה הקדושה, לראות כל רגע שאפשר להיות מחוברים לתורה, עוד שעה ועוד שעה, עוד דף גמרא, עוד סעיף בשולחן ערוך, לא לוותר על שום רגע מלהיות מחוברים לתורה הקדושה. כמו שאמרנו בתחילת הדברים, כשאדם מחובר לתורה הקדושה, הוא על ידי זה מחובר להשם יתברך. כי כל התורה, כל מילה ומילה בתורה, זה דבר השם למשה יתברך. ולעולם השם, דברך ניצב בשמיים. האור האלוקי של דבר השם שבתורה, נמצא לדורי דורות כל הזמן בתוך התורה הקדושה. וכשהאדם עוסק בתורה, אז האדם מביא לתוך נשמתו את האורות האלוקיים מהשם יתברך שנמצאים בתורה. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם יתברך, כמה שיותר לעסוק בתורה. השם יעזור שנזכה כולנו לבניין המקדש במהרה בימינו, ויעל משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.